what's up? עסקים בכושר עם שיה לנקרי. האנשים, הסיפורים, הרעיונות וההשראה.
פרק נוסף של עסקים בכושר, והיום אני שמח ומתרגש לארח אצלי כאן באולפן אושיית רשת, מייסדת של סטודיו דיגיטלי לאימוני כושר, סטודיו לאימוני כושר דיגיטליים, ובאמת אחת מנשות הפיטנס, הכושר המשפיעות ביותר בישראל. חברים, מאי מור אצלי נמצאת כאן באולפן. מאי, מה שלומך?
קודם כל, אני ממש שמחה להיות כאן ולפגוש אותך. אנחנו מכירים כבר כמה שנים ומאוד מתרגשת, ווואלה, הכל טוב. קמתי בבוקר,
לא מסתדר לי, אבל
מרגישה בריאה, הכל בסדר.
לא מסתדר לי שאת מתרגשת.
אני
את נמצאת כל כך הרבה מול מצלמה, ואנחנו ניגע בזה במהלך התוכנית היום, ואני אשאל אותך המון שאלות. את עדיין מתרגשת כל פעם מחדש מול
תמיד. אני חושבת שגם שחקנים מקצועיים יגידו שאם הם לא מתרגשים לפני שהם עולים לבמה, אז כנראה שמשהו לא תקין שם. כאילו, אני בן אדם שמתרגש, האמת. Okay. באופן כללי, בן אדם שמתרגש. אני חושבת שזה תכונה שהיא חשובה לחיים באופן כללי. כאילו, להתרגש מדברים.
להתרגש מחדש.
להתרגש מחדש. תמיד להיות ב-או, ובכאילו, וואו, אז כן, בן אדם שמתרגש. Okay. ובאופן טוב. כללי, מעמד כזה של, אתה יודע, רעיון, מצלמות, לדבר, לספר על עצמי, להיחשף קצת, אז זה מרגש.
כן, לגמרי. אז היום באמת אנחנו ככה, גם קצת נרד לעובי הקורה. אני אקח אותך במסע בזמן לאחור. מהרגע שפגשת הספורט לראשונה בחייך, וכמובן עד היום, עד כל מה שאת עושה וכל שאר הפעילויות, וכמובן על ההשפעה האדירה שיש לך על עשרות אלפי אנשים בארץ ובעולם, ומבחינתי אני חושב שזה לא משהו שהולך ברגל, לכן חשוב לי לדעת כמה דברים ואיזה דברים אנחנו יכולים להעביר הלאה לצופים ולמאזינים שלנו. אז קודם כל תציגי את מי שנמצא אצלך בידיים.
אז נמצא
למי שרואה.
נמצא אצלי מסי, שזה הכלב שלי, זה הבן הבכור שלי. והוא כלב צ'יוואו, הוא כבר כמעט בן 11, והוא כבר הפך להיות גם החבר הכי טוב של הילדה שלי.
זהו, אז יש לי רעיון ראשון באולפן עם כלב שנמצא איתנו כאן.
כן, כל המתאמנות שלי אגב כבר יודעות מי זה מסי ורואות ומכירות, זה חלק בלתי נפרד ממני.
טוב, אז עכשיו אני רוצה לקחת אותך במסע בזמן לאחור, למאי מור הילדה,
כן.
שפגשה לראשונה את הספורט בחייה, את התנועה, את התזוזה. אני רוצה לדעת באמת איפה זה היה.
אז זה לא שפגשתי ואמרו לי, זה ספורט, או ראיתי כן. מי... אני חושבת שזה בא מאוד מאוד ממני. בתור ילדה הייתי ילדה אנרגטית, היום אני אומרת, זה סוג של יצור פיזי כזה, שאוהב להיות בתנועה.
אוקיי.
ואהבתי לטפס על המגלשות, אבל זה לא הספיק לי, הייתי צריכה לטפס גם על הגג שיש מעל המגלשות, שהן גבוהות, ואמא שלי זכרונה לברכה, אני זוכרת, סיפרה לי איך היא זוכרת שהייתי נתלית הפוך, היו כל מיני כאלה שנתלים, הייתי נתלית הפוך, כאילו קצת כזה אקרובטית.
אז היית ילדה מאוד פעלתנית, בתור...
כן, לא חושבת שמשהו מאוד קיצוני ושונה ויוצא דופן, וילדה כזאת היא בלגניסט, הייתי ילדה מאוד טובה, אבל אהבתי באמת להיות, לטפס ולרוץ, ובבית ספר אהבתי שיעורי ספורט, וכל התחרויות שהיו, אהבתי את זה.
זה משהו שראית בבית? זאת אומרת, ספורט היה חלק?
זה משהו שאבא שלנו, אמא שלנו ואבא שלנו עודדו אותנו לספורט, שיהיה לנו איזשהו תחום עניין כלשהו בספורט, אם זה אחים שלי היו בשחייה ובכדור מים, אח שלי הגדול היה בנבחרת ישראל בכדור מים, ועודדו אותנו לזה.
אז זאת אומרת, היה לכם בבית את ה...
כן, ואמא שלי גם כל יום הייתה עושה, הולכת לעשות את הספורט שלה בים, אז כן, ברור שבאנו משם. זה לא שיש לנו בית של הורים שהם אומנים או פסלים, ואתה רואה אומנות כל היום בבית. אז לא, זה היה יותר באמת משהו ספורטיבי.
ואז את בעצם בתור ילדה, היית, כמו שאת אומרת, פעלתנית, אהבת לעשות דברים מהגוף, זזת ועשית כל מיני דברים נכון. קצת יוצאים מן הכלל. והיו איזה חוגים מסוימים שמשכו אותך בתור ילדה?
כן, אז יש את מאמנות ההתעמלות המפורסמות בארץ, שהן מגיעות לגנים לחפש טלנטים. אז אני זוכרת את היום הזה שהם הגיעו לגן שלנו, אבל לא המשכתי משם, ואז לא זוכר, אין לי מושג למה, מה הייתה הסיבה. ואז כשהייתי בכיתה א', היו לי חברות שהלכו לנבחרת התעמלות של הבית ספר. זה היה תמיד בימי שישי, אחרי הכל. ואני פשוט זוכרת את עצמי.
באיזה כמו, גיל?
כיתה א'.
כיתה א'.
זוכרת את עצמי בכיתה א', פשוט לא אמרתי להורים שלי כלום, אחרי הבית ספר, נשארתי בנבחרת, וישבתי שם, המורה לא נתנה לי להשתתף, כי אמרה צריך אישור הורים, וזה, אז פשוט ישבתי שם, ו... אני זוכרת את אח שלי חיפש אותי, כי אמא שלי שלחה אותו לחפש אותי, איפה הילדה לא חוזרת הבית, הילדה בכיתה א', זה היה נראה לי לגיטימי להישאר. אבל מאוד רציתי להיות, ושבוע אחרי זה כבר נכנסתי לנבחרת, ואז אותן מלהקות התעמלות...
התעמלות אמנותית?
קרקע, לא, קרקע, מחפשות את, את הטלנטים החדשים, אז באמת הגיע מישהי אלינו, ואז היא משכה אותי אליה לחוג שלה, ו... ובאמת הייתי בחוגים של התעמלות
קרקע. אז זה התחיל בעצם מהתעמלות קרקע, זה נכון. בכיתה א', ולאן נכון. זה המשיך?
ואז אימא שלי החלום שלה היה שאני אהיה פרימה בלרינה.
פרימה בלרינה.
שאני אהיה רקדנית בלט, ולא סתם פרימה בלרינה, שזה הרקדנית הראשית. ונרשמתי לחוג בלט בבדור. האמת שלא כל כך אהבתי את זה, אני מודה.
בתל אביב.
כן,
נכון, את גדלת בתל אביב.
גדלתי בתל אביב. נולדתי וגדלתי בתל אביב, והייתי בבדור תקופה. האמת היא, לא כל כך אהבתי את זה, אני חייבת לדעת. זה היה לי קצת יותר מדי קשוח, זה היה כזה פעמיים בשבוע ושעה, וזה היה בלט קלאסי, זה היה לי קצת איטי מדי, הייתי צריכה, אני בן אדם של אנרגיות.
איפה הפרימה בלרינה, לאימא?
זהו, אז זה לא קרה, אבל המשכתי לרקוד בלהקה מהממת שהייתה לנו בשכונה, עד כיתה, סוף כיתה ת'.
אז ממש עברת לריקוד.
כן, עברתי לריקוד, הפסקתי בשלב מסוים את ההתעמלות, לא יודעת מאיזה סיבה, פשוט הפסקתי. הנבחרת הזאת של ההתעמלות בבית ספר זה נגמר, ופשוט פרשתי, ועברתי לריקוד, ובאמת מאוד מאוד אהבתי את הריקוד, ולהיות בתנועה, ואת ההופעות, ואת השיעורים, ובאמת אני גם זוכרת שאת הבלט קלאסי, פחות אהבתי תמיד, זה קצת היה יותר משעמם, וכזה מוזיקה קלאסית.
ואז פגשת את הריקוד, מה רקדת? אי-פופ, לטיני?
זה היה מודרני, וג'אז, ואי-פופ קצת, וקלאסי, כזה מגוון של סגנונות ריקוד. ובאמת שמאוד אהבתי את זה, בכיתה ת' היה לנו ציום השנה, וכל שנה הרי מכיתה ז' כזה היה בינינו החברות, האם נמשיך שנה הבאה, לא נמשיך שנה הבאה, אנחנו אולי קצת גדולות מדי בשביל זה. בכיתה י' לא המשכנו כל החברות, ואז באמת קרה שינוי מאוד משמעותי בחיים שלי.
מה השינוי המשמעותי שקרה בחיים שלך?
תראה. אני אספר בקצרה משהו שקרה הרבה לפני זה, שזה היה בכיתה זין, ואני חליתי בסרטן כשהייתי בכיתה זין.
נכון.
וזאת הייתה תקופה מאוד מאוד קשה עם כל מה שמשתמע לזה, כימותרפיה, הקאות, בחילות, חולשה, נשירת שיער, כל הדברים האלה.
בכיתה זין בת כמה היית?
כיתה זין זה גיל יום הולדת 13, ממש 13. בסמוך ליום הולדת 13. ו... אבל באותה תקופה אני זוכרת שמה שהחזיק אותי והחיה אותי ועשה לי טוב זה שיכולתי ללכת לחוג של הבלט, כשיכולתי ללכת, רק חיכיתי ללכת לחוג של הבלט, רק רציתי את זה, ואם אני לא טועה אני גם הופעתי בהופעת סוף שנה, הם כמובן גם התגמשו לטובתי מהחוג עצמו, כדי שאני אוכל להופיע בהופעה, ואני זוכרת שבאמת רק רציתי את זה, ורציתי להיות שם, וזה אני אחזור לזה אחר כך, לתובנה שזה הביא בי, אבל זה באמת נתן לי, אני חושבת שזה סביר להניח היה חלק מההחלמה שלי, כי זה עשה לי טוב להיות עם החברות, ולרקוד, ולהזיע, ולהיות בתנועה, ולהופיע. כמה שנים אחרי שחליתי, בסוף כיתה ת' אני והבנות אמרתי לך, החלטנו שאנחנו לא רוצות להמשיך שנה הבאה, ואני בדיוק נסעתי בכיתה י' למשלחת של חילופי תלמידים בלוס אנג'לס.
ארצות הברית.
ב-LA, גרתי ב-LA אצל משפחה אמריקאית, 3 חודשים.
וואו.
ילדה שהייתי רגילה להיות באמת רזה, 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 עד כדי כך שהיו צריכים לעצר לי כל מכנס ובגד למידה ממש קטנה. ו... לא הפסקתי לאכול שם, אני חושבת שזה גם קשור לתקופה שהייתי חולה ולשינויים שהגוף מתחיל
שהגוף
לעבור
עבר.
בגיל ההתבגרות, והשמנתי במהלך 3 החודשים שהייתי בלוס אנג'לס 20 קילו.
20 קילו בשלושה חודשים.
כן.
וואו.
ואולי גם קצת יותר במצטבר של כמה חודשים שקדמו לזה שעוד לא הבנתי שאני מתחילה, שהגוף שלי מתחיל להשתנות.
פתאום את עולה במשקל והגוף משתנה, אוקיי.
וחזרתי לארץ, ודי מהר הבנתי שמאוד מאוד השמנתי, שם עוד לא קלטתי את זה.
וזה היה בגיל?
כיתה י'.
כיתה י'.
כיתה י' זה כזה 15 וחצי, אני ילידת אפריל, אז הייתי 15 וחצי לקראת 16. ועליתי מאוד מאוד במשקל, וזה היה לי מאוד מאוד קשה התקופה הזאת.
ואז חזרת לארץ עם המשקל, עם 20 קילו נוספים.
כן.
ומה קרה שם? היה משהו שהפריע לך?
איך שנראיתי זה מאוד מאוד הפריע לי, כי גם, קודם כל זה גיל ההתבגרות, ופתאום אמרתי לך, הפסקנו את הבלט, אז הפסקתי את המסגרת הספורטיבית שהייתה לי, שאולי שמרה עליי, והתחלתי, כאילו, ממש השמנתי, וגם היה לי המון תיאבון, כל הזמן הייתי רעבה, ורציתי לאכול, והייתי עסוקה וואו. בתזונה, ואימא שלי זיכרונה לברכה, היא הייתה דוגמנית, ולא סתם סוג של דוגמנית על, היום אומרים דוגמנית על, אז עוד לא יודעת אם דיבור, דוגמנית סבל.
סופר מודל.
סופר מודל ישראלי.
אמא שלך הייתה סופר מודל ישראלי.
במודל יופי, שבאמת אין הרבה כאלה, את הגבוהה ורזה.
תגידי מה שמה.
פינצ'ימור, למי שמכיר, זיכרונה לברכה, אמא שלי היקרה. והפער הזה בין איך שאמא שלי נראית, ש... כל ילד רוצה להיות כמו אמא או אבא שלו, כי מבחינתנו כילדים ההורים שלנו הם הכי
הדוגמה.
מוצלחים, ולאבא שלי יש סולם, ואנחנו באמת, ההורים שלנו הם הגיבורי על שלנו, אז מאוחר יותר אנחנו מבינים שהם לא, אבל כך כאילו...
אבל הבנת שאמא שלך היא גיבורת העל שלה.
גיבורת העל שלי, ופתאום אני הייתי בטוחה שיש לי פה גנטיקה, ואני אמורה להיראות כמוה, ואיך יכול להיות שאני... בת 16 ואני לא מצליחה להיכנס אפילו למכנסיים שלה, ואני לובשת חולצה שלה ויוצאים לי שומנים מהצדדים, וזה באמת היה תקופה נורא 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 מתסכלת, תקופה שאפילו יש בה מין המון בדידות, גם כנערה הרגשתי כאילו...
הדימוי עצמי שלך?
הדימוי עצמי מאוד מאוד נמוך, שרק את זה רואים, שאני רק שווה אם אני, שאני לא שווה כי אני נראית ככה, כי אני אהיה רק שווה אם אני אראה כמו אמא שלי למשל, ובאמת גם שמעתי התלחששויות, היה לנו איזה טיול שנתי, טיול של הצופים, איך שחזרתי, ואז איזה חברה דאגה לספר לי שמישהו אמר, ראית איך מאי מור השמינה, והכירו אותי ילדה רזה יחסית, אז... זאת הייתה תקופה מאוד קשה, הרגשתי מאוד מאוד...
וזה לקח אותך למקומות מאוד בודדים,
של
בדידות,
דימוי
עצמי מאוד נמוך,
ביטחון עצמי. המון עצבות, דיכאון, ביטחון עצמי נמוך, התקפים של עצבים, של זעם, וזה... וחייבת להגיד שזה... יכול להיות שאני, אני לא זוכרת גם, שרזיתי אולי במהלך השנים, ומי שראה לא הכיר ולא ידע וזה, אבל הצלקת הנפשית שזה חרט בי, הייתה מאוד מאוד עמוקה, ולקח לי זמן להתגבר לזה, גם כשכבר הייתי במשקל נורמלי, וגם כשכבר הייתי, חזרתי למידות שלי, המצב הפסיכולוגי היה באמת לא בריא.
לא בריא.
לא בריא, והמחשבה שלי הייתה שגויה.
ואיך יוצאים מדבר כזה? זאת אומרת, מה עשית כדי לצאת משם?
בוא נגיד שבהתחלה, היה לי מילדה מאוד מאוד פעילה וספורטיבית, שאוהבת ונתלית ותופסת ומטפסת וקופצת, וכזאת שלימדה את עצמה לעשות גלגלון.
היה משהו שאימא שלך אמרה לך אולי?
אז אימא שלי, היא ראתה שאני מתוסכלת ושאני בוכה, אז היא ניסתה באמת לעודד אותי לעשות ספורט. אני לא רציתי, היא עודדה אותי, לקחה אותי איתה לעשות הליכות, ונרשמתי לשיעורי אירובי בקאנטרי, וכאילו ניסיתי כל מיני, היה לי די אנטי, והיום אני באמת מאוד מתחברת לרגשות של אנשים שהם אומרים, אין לי כוח ואין לי חשק ולא בא לי, כי זה באמת, זה להוציא אנרגיה, והרבה יותר קל לשבת ולראות
לגמרי,
איזה סדרה,
ועם
איזה
פשוט.
קערה של משהו, זה הרבה יותר קל. ובאמת ממש לא רציתי, אבל אמא שלי כל הזמן, זה נורא חשוב באמת מה ההורים, הורים לילדים שלהם, אמא שלי אמרה לי, בובה שלי, אני אוהבת אותך כמו שאת, את מהממת, אבל אם זה מפריע לך, אני רוצה לעזור לך, בואי אני רוצה לעזור לך, בואי נעשה הליכה, וכאילו לאט לאט התחלתי להיכנס לזה, זה היה לי קשה.
היא נתנה לך, היא אמרה משפט מאוד עוצמתי, שמצד אחד היא אמרה, תעשי מה שטוב לך, זאת אומרת, אני, היא לא כפתה עלייך, תעשי ספורט, את חייבת
לא,
ספורט,
לא
את חייבת עלייך במשקל, אלא אם זה מפריע לך, אז בואי תעשי שינוי ואני אתן לך את הכלים, נכון, ויעזור לך לעשות
כן.
את זה.
חד משמעית, כן. תשמע, היו פעמים שהיא כאילו גם הייתה קצת, אתה יודע, הייתי פתאום קצת מגזימה עם האוכל, אבל אני חושבת שהיא עשתה את זה בצורה מאוד אלגנטית וכאילו...
עם מינון נכון.
עם מינון נכון, וזה... התקופה הזאת של גיל ההתבגרות, ובכלל לכל אישה שחובה דימוי עצמי נמוך, זה משהו מאוד מאוד קשה, כי את מאוד בודדה, את מאוד נכון, עם עצמך, את נכון. מאוד לבד שם, והרבה פעמים דווקא הסביבה הקרובה, שהיא כביכול הכי חשובה, לפעמים לא יודעת לבחור את המילים הנכונות, וזה יכול ליצור עוד יותר נזק על נזק על נזק ותסביכים, וצריך מאוד להיזהר ולברור את המילים שאומרים.
לגמרי.
נגמרי. ולא תפסיקי לאכול כבר.
זה בדיוק יוצר את האפקט ההפוך.
בדיוק, כן.
תפסיקי לאכול, את חייבת לעשות ספורט.
אז דווקא בא לך.
דווקא. לא בא לי לעשות ספורט ודווקא, כן.
ובאמת ניסיתי משהו וחיפשתי ורציתי, זה הפריע לי, זה היה לי חשוב. כאילו רציתי לעשות איזשהו שינוי. ואז הכרתי את הקפוארה.
קפוארה, באיזה גיל?
זה היה בכיתה י"ב, ומה זה התאהבתי בזה?
והלכת לשיעור קפוארה, התאהבת ופשוט נכנסת לזה.
הלכתי לשיעור קפוארה, תקשיב, זה באמת, אני זוכרת, הלכתי לשיעור אחד, באתי עם עוד כמה חברים, זה היה ביום ראשון, ואז היה את השיעור השני ביום רביעי, אמרתי להם, אתם באים? אמרו לי, לא. ואני אמרתי, אם אני לא הולכת היום, אני סביר להניח לא יחזור לשם. והלכתי. ומאותו יום פתאום באתי לבד, הכרתי אנשים ובום, כאילו נכנסתי לזה ומפעמיים בשבוע התחלתי ללכת כל יום.
וואו.
וממש נכנסתי לזה פריקית של קפוארה, מאוד מאוד אהבתי את זה.
אז הקפוארה זה היה בעצם הפעילות הראשונה שהתחלת לעשות?
שהצלחתי להתמיד בה ממש, ובעקבות זה אני זוכרת סיימתי את כיתה י"ב, ובגלל שחליתי כשהייתי בת 13, אז לא גויסתי לצהל. לא ממש ידעתי מה עושים אחרי הבית ספר, ואימא שלי עזרה לי להחליט ולבחור, והחלטנו שאני אעשה קורס של מדריכות אירובי ב...
זה היה בגיל 18.
כן, עשיתי קורס של מדריכות אירובי, זה ממש הם כבר סגרו את ההרשמה, ולקראת...
וינגייט?
זה היה שלוחה של וינגייט באוניברסיטת תל אביב. היום זה קמפוסים,
נכון.
אבל אז זה היה שלוחה של וינגייט. שלוחה אני לא יודעת בדיוק איך זה, כן. מה, איך זה היום עובד, אבל לימדה אותי בקורס, מרכזת הקורס הייתה אתרה דפני, והיה יואב אבידר שראיינת אותו, ועדי רוטמן, מהממת, ונורא נהנתי מהקורס. קורס הזה, ומאוד
וזה
אהבתי.
וזה הקורס הראשון שלך, בגיל 18.
18, והאמת שדי הסתכלתי כזה על משהו שאני אוכל לעשות כעבודה, שאני אוכל לעשות כשאני אלמד לתואר.
זמני.
או זמנית כזאת, כן, לא ממש חשבתי, אבל כנראה שהמקצוע בחר בי, זה חזק.
לגמרי, בטוח בזה.
ו...
אז עשית קורס מדריכות אירובי, באמת, ואמרת, אני אעשה את זה בינתיים, בזמן שהתואר, יהיה לי גם קצת עבודה דרך הדבר הזה.
כן.
ואז מה קרה? התחלת לעבוד במקומות?
התחלתי לעבוד, ואני חייבת להגיד, לא אהבתי את זה. הייתה לי חוויה לא טובה.
במה? במקומות? מועדונים?
השיעור הראשון שהעברתי, כשמסיימים את הקורס, אז המורים המרכזים נותנים המלצות לכל מיני בעלי סטודיו וכולי, חדרי כושר שמזמינים לעשות כאילו, לבוא לאמן אצלם. והזמינו אותי לעשות, להחליף מורה לשיעור מדרגה, והתכוננתי לשיעור הזה, ועבדתי, באמת כאילו חרשתי, כמו שהייתי רגילה לחרוש כתלמידה.
התכוננת, הגעת מוכנה לאימון עם מערך, אימון עם הכל.
באתי מוכנה, באמת, by the book, ונכנסו איזה 30 אנשים לשיעור, ואני עומדת על כזאת במה, ומהרגע שהתחילה המוזיקה, התחלתי להבין, והיה לי כזה blackout. הכל התברבר לי, ואיבדתי את הקצב, ואני כאילו, מה זה שומעת קצב? ממרחקים אני שומעת, לא שמעתי את המוזיקה, נהיה לי ממש, כמו שמרים...
זה בעצם פחד הבמה הראשון שלך.
ממש, היה לי ממש, השיעור הזה התחיל עם 30 בנות, הייתה גם מישהי באמצע, שאני ממש לא אשכח את הפרצוף שלה, וזה היה מאוד לא יפה לעשות את זה, אז אנשים, אם אתם הולכים לשיעורים, ויש שם מגיע מורה מחליף, תהיו עדינים.
לגמרי,
תהיו עדינים, תהיו עדינים, אתם לא יודעים מה הבן אדם עובר בחיים, ואיזה התרגשות אני נמצא. והיא פשוט נעמדה באמצע השיעור, ואמרה, אני לא מבינה מה זה הדבר הזה. היא אמרה איזשהו מין משהו כך מעליב.
וואו.
וטוב, תוך חצי שעה כולם יצאו מהשיעור, נשארו איתי באמת כמה מלאכיות, איזה 3-4 בנות שנשארו איתי.
וואי, סיפור מדהים.
אי אפשר להאמין, אה?
לא, ממש, לא, סיפור מדהים. הנקודה פעם ראשונה שאת על במה, מחליפה שיעור, נכנסת, 30 אנשים, תומדת על הבמה, הכל כאילו, איך אומרים, by the book, הפוך. הכל
מה זה by the book, הפוך? נשארו לי, זה לדעתי ארבע בנות, סטודיו די גדול של 30 אנשים, זה לא מעט בחדר כושר. נשארו לי שלוש ארבע בנות, ופשוט אני זוכרת שהיה 20 ל, כאילו לפני סוף השיעור, כאילו עוד 20 דקות, אני זוכרת שהסתכלתי על השעון והזמן לא זז.
רק רצית שזה ייגמר.
התחלתי כבר לפקוט, ואני פשוט באמת לא עמדתי בזה, ואני פשוט עצרתי, אמרתי, אני מצטערת. וממש בכיתי, אמרתי, אני לא יכולה, ועצרתי, יצאתי מהשיעור בוכה, באמת וואו. כאילו מרוסקת מזה, לקחתי וואו. את זה נורא קשה, וזהו, ואז לא רציתי יותר להעביר את המדרגה.
חוויית הבמה הראשונה שלי.
תשמע, גם עבדתי על במה במסגרת הבלט, שרקדתי וזה, אבל פה הייתי באמת לבד, הייתי כאילו בתפקיד סולו כזה, וזה היה מאוד מאוד קשה, וזה מול אנשים, ומול אנשים שקרובים, ולידך, זאת הייתה חוויה קשה.
וואו, אז רגע, יצאת מהחוויה הזאת, ומה קרה אז?
ואז במשך תקופה כזה הייתי, גם אחרי כאילו סיימתי את הקורס, גם התחלתי ללמוד בווינגייט, רציתי כאילו להעמיק את הלימודים.
תואר חינוך גופני.
תואר בחינוך גופני. אז במסגרת התואר באמת לימדתי בחדרי כושר, אבל הייתי עושה את כל משהו, עיצוב, חיתוב.
רגע, אבל איך עברת על איך התגברת על זה?
איך עברתי, סבבה, יפה. במקביל,
מניח שהייתה לך תקופה שאולי...
החלפתי מדי פעם, הייתי מורה מחליפה, מדי פעם בסטודיו כזה או אחר, הייתה מישהי מקסימה, לא שמעתי ממנה המון שנים, ללי, הייתה מורה מדהימה שלימדה בוקסינג, קיקבוקסינג, והיא כנראה נורא האמינה בי, והיא הייתה ממש מקסימה, והיא הזמינה אותי כל פעם להחליף אותה, ואני זוכרת שגם אצלה הגעתי לשיעור, ומלא אנשים ברחו מהשיעור, וכאילו לא הייתי טובה. עד שיום אחד נכנסתי לשיעור בביטחון, וממש אמרתי להם, תקשיבו, ללי לא באה היום, אני באתי היום.
נכנס בתוך נעליים לא קטנות.
כן, היא הייתה באמת, היא הייתה, זה נכנסתי בנעליים גדולות, היא הייתה עם שיעור מפוצץ עם אנשים שעומדים בתור, וכאילו, שיעור מפלצתי כזה, ונכנסתי לשיעור ואמרתי, היי, אני מאי, אני לא ללי, כמו שאתם רואים, אני לא יודעת מה ללי מעביר, אני לא מעבירה את השיעור של ללי, אבל היא מעבירה את השיעור שלי. אני אעשה את כל המקסימום שאתם תהנו, ולא יודעת מה, עצם זה שאמרתי את זה, כנראה שזה שינה משהו בי, אבל זה גם שינה בתודעה של האנשים, לקבל אותי ולהיות קצת יותר פתוחים, ומאותו יום משהו שמשתנה, והבנתי שאני מביאה את מאי, אני לא יכולה להביא את ללי, גם אם אני אעשה...
שמיניות באוויר.
שמיניות באוויר, ללי לא יכולה להגיע היום לשיעור, אני הגעתי.
יש פה משהו מאוד מאוד יפה שעשית. Okay. לגמרי.
כי
בתודעה שלך, השפעת על תודעה שלך, והשפעת על תודעת הרבים, האנשים שהיו. Okay. זו אני, this is me.
זאת אני. Take it or leave it.
ואיך כאילו. היה שיעור?
ואני זוכרת שהיה שיעור מעולה. וככה זה קרה לי במהלך השנים האלה. עדיין, הייתי נכנסת המון פעמים בחוסר ביטחון, שהייתי צריכה להחליף מאמן כלשהו. הייתה תקופה שהיה מאמן כושר מדהים, של גם כן של שיעורי קיקבוקסינג, שהוא גם בא מתחום של הקיקבוקסינג, והוא באמת משהו, הוא גם חתיך נורא, אז כל הבנות היו כאילו זילו ריר עליו, והוא נסע לזה שלושה חודשים, ואני החלפתי אותו. ובניתי את השיעור הזה לאט לאט, אף אחד לא הגיע, כי הוא נסע, התחילו לאט לאט לאט, ופתאום היה לי את הקהל שלי, פתאום השיעור היה מלא.
פתאום צברת קהל.
וזה אין מה לעשות, זה מפתח את הביטחון, ואני חושבת ואנחנו נגיד את זה עוד הרבה היום, אבל שם המשחק זה בסוף התמדה, התמדתי.
לגמרי.
התמדתי, נלחמתי בפחד, והשתדלתי באמת להתמקד במה אני יכולה לתת, ובמה אני יכולה להעביר לבנות ולמתאמנים שמגיעים, שיהיה להם טוב ושיהיה להם כיף ושיהיה להם שמח, וזה הצליח סך הכל.
לגמרי, זה מצליח. אחד הדברים שאני עושה עם הבן שלי ברמה השבועית, לפחות פעמיים שבוע, אנחנו נמצאים בסקייט פארק. סקייט פארק שאנחנו יורדים, ממש, רמפות, פולים, כל הדברים האלה. ואחד הדברים שאנחנו עושים זה פשוט אנחנו מגיעים לפעמים לסשן של שעה, שעה וחצי, אולי שעתיים, אנחנו פשוט מתאמנים על אותה רמפה, פעם אחר פעם אחר פעם. הבן שלי בהתחלה לא צריך להבין, הוא אמר לי, אבל אבא, אבל עשיתי את זה כבר. אמרתי לו, אבל אם אתה עושה את זה 50-100 פעם בערך, כנראה שבפעם המאה אתה תהיה הרבה יותר טוב מהפעם הזאת. אז הרפטישן, החזרתיות הזאת, לגמרי מה שגורם לכל אחד.
חזרתיות היא אם כל המיומנויות.
לגמרי.
ויש משפט שאני המון פעמים אומרת אותו למתאמנות שלי, של ברוס לי. ברוס לי, מי לא מכיר, אחת האגדות שהייתה על כדור הארץ הזה, והוא היה אומר, אני לא מפחד ממי שיודע לבעוט 10,000 בעיטות שונות, אני מפחד ממי שחזר על אותה בעיטה 10,000 פעמים.
לגמרי, משפט מדהים, וזה לוקח אותנו לחוק 10,000 השעות, וזה לוקח אותנו להרבה מאוד דברים אחרים, שככל שיש לך יותר סקילס, יותר, סליחה, כן, סליחה.
התמדה וניסיון. התמדה,
חזרתיות מייצרת יותר סקילס, זה לא מגיע הפוך, וראינו את זה אצלך. אז יפה, אז עברת במחסום של פחד במה, כי הרבה מאוד אנשים אחרים יכלו להישבר ולקחת לתחום אחר, אני מכיר הרבה אנשים כאלה, פשוט במצב כזה של משהו קרה בדרך, שקיבלו איזשהו קפה מסוימת, והם הרימו ידיים ולקחו את עצמם לנתיב אחר, כמו למשל נניח אימונים אישיים, או מדריך חדר כושר, או כל מיני תחומים, אגב, בתוך תחום הכושר, כי משהו לא יסתדר בעולם הזה של הסטודיו.
נכון.
או כי הייתה להם איזושהי חוויה מסוימת. ואת התגברת על זה.
נכון.
יפה. אז במשך כמה שנים באמת אימנת?
אז במהלך התואר שהוא 4 שנים, בשלוש שנים לימדתי, לא יותר מדי, ולא ממש עדיין מאוד התחברתי לזה. תכף אנחנו נגיע לזה, אני סורי אם אני קצת חוברת, אבל זה כאילו, זה סיפור שאני מחברת את הנקודות, כמו שסטיב ג'ובס אומר, אפשר לחבר את זה אחורה.
Connecting the dots.
כיתה, בשנה רביעית ללימודים, היה לי מין אנטי לגמרי, לא רציתי ללמד, לאמן, לא רציתי את זה, עבדתי בכלל במסעדה, מארחת, ולמדתי משחק, רציתי להיות גם שחקנית בתקופה מסוימת, למדתי משחק מול מצלמה, יכול להיות שזה גם גיבש לי ביטחון מול המצלמה, והרגשה יותר נינוחה מול מצלמה, וסיימתי את השנה הרביעית של התואר בווינגט, ורציתי להגשים חלום ולנסוע לעבוד בקלאב מד, בכפרי הנופש של קלאב מד בעולם, עבדתי תקופה באילת, אפילו לא כמדריכת אירובי, חשבתי שאני אוכל, אבל לא היה, התפקיד הזה היה מאויש, אבל באיזשהו שלב המאמנת פיטנס שם עזבה, אז אני הייתי המחליפה, ועשיתי את זה מהמם, והיו ביקורות מדהימות.
אז גם פה נכנסת להחלף?
כן, פה כבר לא היו נעליים גדולות מדי. ובאמת, גם לא הייתה ישראלית, ופתאום דיברתי בעברית, וזה היה להם הרבה יותר נוח, והכנסתי להם, פשוט בניתי את השיעורים שלי, שלא כפופים לשום חוק.
שיושבים על ה-DNA שלך.
שיושבים על ה-DNA שלי. ואת הסגנון שלי הבאתי את השיעור של מאי, וזה היה עיצוב, חיתוב, איך שאתה רוצה.
אבל עם הסגנון
שלה. עם הסגנון שלי הכנסתי את עצמי, ואז נסעתי אחרי שעבדתי בקלאב מד באילת, נסעתי לקלאב מד במאוריציוס, שם כבר על תקן מאמנת כושר, ושם היו לי המון כזה אימונים של 2-3 אנשים, אז מאוד מאוד היה לי מין, כל פעם היה לי, כל שבוע היו לי אורחים אחרים, אז פתאום היו מגיעים אליי אנשים בלי שום כושר בכלל, שדווקא עכשיו רוצים להתחיל. אז תוך כדי איתם למדתי והכרתי, ובאמת חוויתי המון סוגים
של אנשים.
של אנשים עם רמות כושר שונות, ולמדתי להיות יצירתית, כי הייתי, תשמע, הם מגיעים לחופשה, הם באים לעשות איתי ספורט, אני רוצה שהם יגידו שהיה להם כיף, שהם נהנו, שזה עשה להם משהו, שזה שינה להם משהו, שיהיה להם חוויה טובה מזה. אז באמת עשיתי הכל רק כדי שיהיה להם טוב, וגם לא היה לי מספיק ציוד גם לעבוד איתו.
אז היית צריכה לאלתר, לא משנה ממה, מי.
מדרגות של מבנה שהיו, ואם זה לרוץ ולהקיף מסביב ולעשות, you name it, גם לא היה לי כזה חיבור לאינטרנט כדי לעשות איזשהו מחקר, יוטיוב רק התחיל, זה כאילו היה ממש בהתחלה. זה באמת ניסיתי כל הזמן איך להיות עוד יצירתית, גם שאני לא אשתעמם, שאני אוכל לשמח אותם. ובעקבות העבודה שהייתי שם, שלחו אותי אחרי זה לעבוד בקלאב מד ברפובליקה הדומיניקנית, בפונטה קאנה.
וואו.
שם זה כבר היה...
בקריבים.
בקריבים. שם כבר כל שיעור, זה כפר עצום של 1,600 אנשים בלואו של זה, ושזה בהיי סיזן זה 2,400 אנשים, מלא ילדים, מלא טינג'רס, מלא עורכים, כל שיעור במינימום 20 אנשים, במקסימום...
אז הלך שם הכל מהכל, ילדים, בני נוער, בוגרים.
אבל ילדים בדרך כלל פחות היו באים, יותר היו באמת באים אנשים, ההורים ונערים לפעמים. אבל בדרך כלל הילדים היו מגיעים כאילו עם הקבוצה שלהם, והם היו נורא נורא מפריעים, זה בדרך כלל פחות היה...
כמה זמן היית שם?
כמעט שנה.
כמעט שנה?
כן.
וואו, זה היה אחלה בית ספר.
זה היה בית ספר מעולה.
כן?
כי כל יום היו לי, הייתי צריכה להעביר את אותם שיעורים כל יום, את אותה מערכת שעות, בבוקר היה לנו חימום ומתיחות, ואז שיעור שהוא משהו שהוא כזה טונינג, עיצוב, ואז שיעור שהוא כזה אירובי יותר, ואחר הצהריים היה לי ללמד זומבה.
זומבה, שהכרתי, זה החדש.
זה החדש, ושם הכרתי את הזומבה, ואז היה לי גם עוד חיטוב ועיצוב, ובוא גם בוא, הכלב שלי פה בגלל.
נכנס לנו לאולפן כלב נוסף.
כלב טוב, יופי. ובאמת, עכשיו זה, תחשוב שאני כל יום צריכה להעביר, אין לי כל כך גישה לאינטרנט כמו שצריך, ואני גם חייבת להמציא את עצמי כל הזמן, כי אם אני אחזור כל הזמן על אותה רוטינה, גם אני אשתעמם, ואז הם ישתעממו. ובאמת, לא יודעת, מצאתי לעצמי דרכים איך לגוון, ושיניתי את המוזיקה, והחלפתי ועשיתי, והיו שיעורים מדהימים.
ממש יצרת משל עצמך את כל ה... את כל השיעורים עם ה-DNA שלך, עם הגיוון שלך, ואיך שהוא ככה שנה שלמה. בשפה אחרת, אנשים מכל העולם.
לא בשפה, באנגלית וצרפתית.
אני אומר שפה אחרת מעברית.
אנגלית וצרפתית.
אנגלית וגם צרפתית.
ברמה שעשיתי את זה כל כך טוב באנגלית וצרפתית, שהיה איזה שבוע שהיו אורחים בישראלים, וניסיתי לדבר בעברית.
לא יודעת איך להגיד את זה החוץ.
לסובב כתפיים, פתאום איבדתי את הכל, והכל זרם לי בכזה כל כך טוב באנגלית וצרפתית. ממש כאילו, עברתי צרפתית, אנגלית, טק, 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 טק. והכרתי שם גם את הזומבה, וחייבת להגיד שהתאהבתי ברמות, ואחר כך, אחרי שסיימתי, סיימתי את העבודה בפונטה קאנה, חזרתי לארץ, במטרה לכבוש את הארץ עם זומבה.
וואו.
זה
היה בשנת 2010.
כן, מאי 2010, ואז לצערי הרב גם אימא שלי חלתה. אז זה היה גם game changer מאוד גדול בחיים שלי, ובעצם הפסקתי את העבודה בקלאב מד, ונשארתי בארץ. ואני זוכרת שהגעתי, רציתי ללמד זומבה, רק רציתי ללמד זומבה, באתי לחדרי כושר, מה זה, אבל אנחנו לא יודעים, זה ממש רק היה בחיתולים, תנו לי רק להחליף, תנו לי רק לבוא, וזה באמת היה להיט, ובטח דיברתם גם כאן עם מריו מהמם, ואחר כך גם הייתי מדריכה בכירה מתחת למריו בארץ, העברתי סדנות של כוריאוגרפיות, הופעתי גם בכנסים של זומבה, אבל אני חושבת שכל הזמן היה לי איזושהי מין משהו פה בלב שאמר לי, הרגשתי שזה לא שלי, ששוב, אני רוצה להביא את מאי. עכשיו, הבאתי את מאי מאוד בשיעורים של הזומבה, אבל הרגשתי שאני רוצה לעשות, גם אמא שלי נפטרה, אז באותה תקופה מאוד זה התחזק בי הרצון לעשות משהו.
הרצון לייצר משהו משלך.
משהו משלי, עם החוקים שלי, שלא יגידו לי, זה לא מספיק טוב, זה לא זומבה, זה לא בדיוק המאמן ההוא של האיגרוף. רציתי באמת, הרגשתי שאני רוצה להביא את עצמי ולתת משהו שהוא שלי.
מה עם אור-TV?
שהוא משנה חיים.
כן.
ואז בעצם בתקופה מאוד מאוד קשה, אחרי שאימא שנפטרה, ובאמת ברגעים של משבר, דיברתי עם אח שלי, טל, שהוא כן. חבר הנפש שלי, השותף שלי והחבר הכי הכי טוב שלי, ואמרתי לו, אני זוכרת איפה זה קרה בדיוק, יצאתי עם הכלבים לסיבוב, ואמרתי לו, אני לא יודעת, אני לא רוצה יותר ללמד את הזומבה, הרגשתי שלא בא לי, אני רוצה לעשות משהו שהוא שלי. ולא משנה שהיו לי גם, מעבר לאמא שלי, היו לי גם כמה משברים בדרך, שהיום אני אומרת זה משברים דביליים, אבל כאילו, לא ניכנס לזה.
בפרספקטיבה לאחור הכל, כן.
לעומת אמא ובריאות, זה באמת היה נורא נורא דבילי, אבל כאילו שחידדו בי את הרצון לעשות משהו שהוא שלי.
ולפרוץ גבולות. זה היה סביב שנת 2015?
13
כבר.
13. ובמקביל חיפשתי איזשהו סטודיו, משהו לפתוח שיש שלי, ואז הרגשתי שנחזור למאי הילדה שאוהבת לטפס ולהתעלות והיא אנרגטית, שכבד עליי להיות סגורה בסטודיו ולהעביר שם כל המשורים, הייתי צריכה משהו דינמי יותר, ואני לא יודעת מאיפה זה בא, אבל אמרתי לאח שלי, אמרתי לו, תשמע טל, אני רוצה לעשות משהו באינטרנט. ככה אמרתי במילים האלה, אני זוכרת שזה יצא לי מהפה, וטל שהוא הוא הייטקיסט היה באותה תקופה, והוא איש מאוד מאוד טכני שעוקב אחרי כל מיני ולוגים שקשורים בכלל בקונוע וצילום, והוא אמרתי אני רוצה לעשות משהו באינטרנט, אני לא יודעת מה, להעלות סרטונים שלי, מלמדת אימונים, לא יודעת איך ממש לקרוא לזה, וטל השלים לי את הפאזל, ובאמת בנינו אז את My More TV.
שזה נולד בשנת?
2014 נראה לי האתר הראשון שלנו עלה, זה היה עם סרטונים של 3 דקות, 4 דקות כזה, 3 דקות לישבן, 4 דקות ידיים.
כל מיני קוויקים כאלה שיצרתם.
קוויקים כאלה.
זה היה מאוד מאוד חדשני, אני לוקח אותך ל-2014.
לדעתי זה היה ב-2014, כי ב-2015 כבר הייתה השקה יותר רצינית.
השקה של התוכנית הגדולה.
שכבר התוכנית הייתה.
אז זאת אומרת, זה נולד מתוך רצון באמת, אם אני מצליח להבין, מתוך רצון להשפיע ולגעת בהרבה מאוד אנשים?
מתוך רצון להשפיע, לגעת באנשים, ובעיקר מתוך רצון לעשות משהו משמעותי, ליצור ביחד עם טל, לשלב בעצם שתי האהבות שלנו, שזה טל הוא מצלם והוא עורך, הוא באמת בצד מחונן, של ה... כן, הוא עושה את זה באמת עד הפרטים הקטנים, כל כך מדויק ומהמם, וביחד שילבנו כוחות, ואני אוהבת לעמוד מול המצלמה, אפילו שאני מתרגשת, אבל אני אוהבת לעמוד מול המצלמה, והחלטנו לאחד את הכוחות,
בעצם
בדיעבד זאת הייתה החלטה מאוד טובה, אתה
כן,
יודע?
כן, והקמתם את My More TV,
אז הקמנו את האתר שלנו, My More TV, זה בכלל היה סרטוני קוויקים כאלה, בהרשמה עם מייל, ולאט לאט אנחנו התקדמנו למה שזה נהיה היום, שיש לנו סטודיו אימונים דיגיטלי, שבאמת משפיע על, אתה אמרת, עשרות אלפי נשים.
עשרות אלפי נשים, אני מסתכל.
בארץ ובעולם
ישראל. אני מסתכל גם על ההשפעה שלך באינסטגרם, פייסבוק, וכמובן בערוץ יוטיוב שלך. אני רואה את כמות הצפיות, אני רואה את כמות התגובות, אני רואה את ההשפעה שיש על נשים. אני רואה את התגובות שאת מעלה נשים, או כל מיני כאלה case study של נשים שעברו תהליכים אצלך מרחוק מכל מיני מקומות בעולם, וזה מדהים בעיניי.
זה מדהים גם בעיניי, וזה מרגש אותי כל פעם מחדש, כי אתה יודע, זה בנות שהן נמצאות בבית שלהן, אני לא מכירה אותן, מעטות מהן פגשתי פנים מול פנים, ועדיין משהו, אני עוברת אליהן אל המסך, והן גם אומרות לי את זה, וכשמישהי כותבת לי אתמול, מספרת לי שהיא הייתה כל היום עם אבא שלה בבית החולים, והיא חזרה הביתה והיא קיבלה אס-אמס שיש איתי אימון, ואז היא עשתה אימון עם הילדה שלה, ופתאום מאימא שחזרה מרוקנת מיום של בתי חולים, כולנו יודעים מה זה להיות בבתי חולים, ומי שלא יודע אז אל תדעו, ולחזור הביתה מרוקנת, שיש לך ילדים גם,
ואז מגיעה לאימון שלך.
ואת עושה אימון ביחד איתי ועם הילדה שלך, ויש לכם את הזמן איכות הזה גם ביחד, וגם זמן איכות לעצמך כאימא וגם איתי, וכל הביחד הזה פתאום היא אמרה לי, והודתה לי על איזה כיף שנכנסתי לחיים שלה. ובאמת יש המון הודעות מהמון בנות כאלה.
וזה מדהים בעיניי, כי ההשפעה הזאת מרחוק, את עושה אותה בערך משנת 2014-2015,
כן.
כאשר ב-2020, מרץ 2020, ענף הכושר נסגר, ואז כולם המציאו את עצמם, התחילו לאמן מרחוק, לפתוח תוכניות VOD, אונליין, זומים וכולי. ואת עושה את זה כבר המון המון שנים. נכון. זאת אומרת, את מכירה את ההרגשה של להשפיע על אנשים שמעולם לא פגשת. נכון. מה זה עושה לך?
תשמע, אני חושבת שזה הכוח והמוטיבציה והמניע לכל ההמשך של הפעילויות, כי בעסק זה כמו, זה עסק לכל דבר, ומי שחושב שעסק זה כאילו הצלחה בין לילה,
ממש לא.
אופ, זה מצליח, אז לא, זה לא עובד ככה, גם כדי שהוא יצליח, ואחר כך שהוא מצליח גם צריך לשמר את ההצלחה הזאת, אז זה כל הזמן אתה עובד, וזה לפעמים בשעות הקטנות של הלילה, ויש ימים של אכזבות, וקשיים, ודברים שלא מצליחים, ואין סוף דברים, אז לקבל את ההודעות האלה מבנות, של את לא מבינה מה את עושית לי, את לא מבינה איזה שינוי הבאת לי בחיים, אני מבינה שאם אני עכשיו יעצור, ולא ימשיך במה שאני עושה, זה חוסר אחריות. כאילו באמת.
לגמרי.
ובאותם השנים...
זה יהיה פשע, אם לא תעשי את זה.
חד משמעית פשע, כן. ובאותם שנים, גם אחרי שאימא שלי נפטרה, היה לנו בלגן ירושה כזה, לא ניכנס לפרטים מול הבן זוג של אימא שלי, שגם זה לקח באמת המון אנרגיות, כאילו, אז המקום המפלט והמקום שנתן לי באמת את האנרגיות זה המתאמנות שלי והספורט, להעביר את זה הלאה להן, וזה באמת, כמו שאמרתי, חוסר אחריות, אם לא עוד עשה.
אם לא תמשיכי, הלאה. זה מדהים, מדהים, מדהים בקטע הזה. אפרופו, דיברנו גם על תוכנית, על היוטיוב, על הכל, אי אפשר להתעלם מזה שאת, גם טל, שותפך אחיך, שאני מכיר אותו גם כן, אתם סופר יצירתיים. תני לי בכמה מילים קצת על יצירתיות, משהו שאפשר לקחת, או אפשר לעשות.
אני חושבת שיצירתיות, קודם כל זה משהו שבא, קודם כל מהרגע שאתה מתחיל לעשות.
מהעשייה עצמה.
כי אני אף פעם לא אומרת, אה לא, זה בלתי אפשרי. אם אני מבינה שזאת הסיטואציה, ואלו הנתונים שיש לי, אם זה את צריכה להתמודד, אז קדימה, תתחילי לעשות. תתחילי לזרום. אמרתי לך, עבדתי במקום, במאוריציוס, אמנם בכפר מהמם, אבל זה חתך, זה בקצה השני של העולם, זה מין חור כזה, מאוריציוס. לא היה לי שם כמעט אינטרנט, לקבל אפילו השראות, אבל פשוט היה בי רצון לעשות את הכי טוב שלי. אז
היה שם טבע?
היה שם טבע.
אז קיבלת שעה מהטבע?
היה שם גם ים, היה שם גם ים.
בבקשה, תכף נדבר על ים, כי גם חיבור וים זה גם כן מים.
אז איך אנחנו יצירתיים? אני חושבת שזה באמת שאנחנו אנשים שלא מוותרים ומאמינים מאוד בהתמדה ובעבודה קשה. העבודה היא לא צריכה להיות מאוד סיזיפית וקשה, כמו שאנשים מדמיינים אותה, לסחוב עבדים כאילו, אבל זה עבודה שאתה... זה להיות בתוך זה, ובאופן כללי לעסקים, בין אם זה בכושר, ובין אם זה גם לאנשים שרוצים להצליח בכושר האישי שלהם, בלראות תוצאות. זה עניין של התמדה ועל כל דבר. אז אני חושבת שההתמדה מייצרת לנו גם את היצירתיות.
אני מניח שאת מוצפת בשאלות ברמה היומיומית.
יש הרבה שאלות.
כן, אז בטח, את עובדת בלענות לאנשים, ואני רואה את התגובות שלך גם ברשת, נורא כאילו נעימה, סבלנית, זה מדהים.
תשמע, זה לא פשוט, זה כאילו לפעמים אני גם מוצאת את עצמי, גם כן קצת יותר מדי... בתוך הטלפון מסתכלת, וזה גם, אז אני מנסה לשים את הגבולות ולעצור ולשים על מצב טיסה כדי שזה לא יפריע לי הטלפון לפעמים. אני חושבת אז ככה, לגבי יצירתיות, אני רוצה,
נחזור לזה, כן.
כן, אז קודם כל התמדה, וזה להתחיל פשוט לעשות, אבל עוד דבר לגבי יצירתיות, זה פשוט לחפש כל הזמן השראות. זה בסדר, זה כאילו להעתיק, אבל להפוך את זה לשלך.
למדל הצלחות, לאפשר, יש
כן,
כאלה
שגם קוראים לזה. כן, אם אמרתי לך, הגעתי לשיעורים של ללי הזאת ללמד במקומה, אם הייתי מנסה להעתיק בדיוק את כל מה שהיא עושה, ולעשות כמות.
הסתכלת, קיבלת כיוון.
הסתכלתי, לקחתי, אני אוהבת את הדבר הזה שהיא עושה, ואני אוהבת את הדבר הזה שהיא עושה, זה מגניב, אני אשתמש בזה.
אבל אז נתת לו את המצלח.
אז הכנסתי את עצמי. וגם, ואני חושבת שלמדתי את זה אולי כשלמדתי משחק, כי זה מה שעושים שחקנים, מחפשים את המניירות שמישהו עושה,
ואז משם.
מאמצים את זה ומביאים את עצמם.
אז זה מגיע מעולם המשחק, אז זה יצירתיות. מה שאני יכול לקחת כאן, יצירתיות, קודם כל, זה לעשות את הצעד הראשון, לייצר איזשהו מומנטום מסוים, לתת דחיפה לעצמך, ואז הכדור שלג הזה כבר גדל ו...
כן, ולחפש השראות. ההשראות יכולות להיות בכל מקום.
מי השראה שלך? יש לך כזה?
יש מלא השראות.
מהעולם?
מהעולם. קודם כל, אני חושבת שאני אחת המעריצות של רובין שרמה.
רובין שרמה,
כן, וואו. אני קראתי כמעט את כל הספרים שלו, אני חושבת, כבר כמה
פעמים. מהפרארי ועד היום יש לו את
המועדון
חמש בוקר.
מועדון חמש בבוקר,
כן.
מועדון חמש בבוקר, ועכשיו יצא לו עוד ספר חדש.
נכון.
ברח לי השם.
אני גם לא זוכר, אבל ראיתי שיש לו ספר חדש.
המדריך שאתה...
המדריך למצוינות.
הפרארי, אני קראתי אותו 4 פעמים לדעתי, וכל פעם משהו חדש, אז הוא באמת השראה מאוד מאוד גדולה.
אז את קוראת ספרים גם?
כן.
אוהבת.
ואני אף פעם לא אהבתי לקרוא ספרים, ואני פשוט הבנתי שלקרוא ספרים זה חשוב.
גם.
ואני עובדת על זה כדי לקרוא ספרים, ממש כמו שלעשות כושר זה חשוב. ואנשים עונה, אין לי זמן לזה, אין לי זמן לזה. אז אני הייתי אותו הדבר על ספרים, אין לי זמן לקרוא ספר, אין לי כוח. אז אני קוראת עמוד. קצת עדיף מכלום. זה מה שאני גם אומרת למתאמנים.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. בדיוק כמו עם ספורט. בן אדם שלא רוצה לעשות ספורט, אין לו בכלל חשק. אז אומרים לו, תתחיל, תעשה את הצעד.
זה משהו.
תצא לעשר דקות. מה זה משנה? העיקר תזוז.
העיקר תתחיל ותעשה, ואתה לא חייב לעשות את זה. אנשים המון פעמים מתחילים כושר, הם חושבים שהם חייבים עכשיו זהו. עכשיו אני כאילו מרץ מרתון. עכשיו אני אתם לא חייבים לעשות את זה בקסח, תיכנסו, תעשו את זה ברגוע, במה שמתאים לכם, אם אף פעם לא התאמנתם, אף אחד לא מצפה מכם להיכנס לאימון שכולם שם מתקדמים, ולעשות בדיוק כמו הבן אדם הכי מתקדם בכיתה. אתם יכולים להיכנס לאימון כזה, היו נכנסים אליי בנות, שעבדתי בקלאב מד, היו מגיעים 30 אנשים, 30 רמות כושר שונות, אבל כל אחד הצליח לעשות, גם נתנים וריאציות קלות וקשות, וגם הבן אדם עושה כמה שהוא יכול, קשה לכם, תורידו הילוך, תורידו קצב, את צריכה שנייה רגע להסדיר נשימה, תעצרי, תלכי במקום, תסדירי נשימה, תחזרי לזה. לאט לאט, אם מתמידים בדרך הזאת, פתאום אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, את כבר, מה שלא הצלחת לפני זה הופך להיות החימום שלך, יש כזה משפט לגמרי. קלישאתי כזה, נורא נכון, כאילו, היום זה קשה לך, מחר זה כבר החימום שלך.
אז... נכון.
זה באמת ככה.
נכון.
טוב.
ערוץ היוטיוב שלך.
כן.
איך בעצם, מי אחראי על התכנים וחושב על כל, איזה סרטון יהיה היום ואיזה תרגילים, באיזה פורמט? יש לכם כל מיני פורמטים גם, יש לכם תוכניות של שישה שבועות, יש לכם תוכנית חודשית.
אז יפה, אז יש לנו את ערוץ היוטיוב שלנו, ששם יש לנו מאגר של המון אימונים שאפשר להתנסות באימונים.
זה בחינם. אגב, במהלך הקורונה אפילו אשתי, התאמנה בבית, ביוטיוב, בסלון, והיא אמרה לי, מצאתי פה, אמרתי לה, מצאת פה מישהי שאני מכיר.
גדול, איזה כיף.
אז היא התאמנה איתך.
לא אמרת לי. אז יש לנו באמת ערוץ יוטיוב מהמם, עם די הרבה אימוני כושר, גם ארוכים, גם קצרים, שנותנים בעצם טעימה ממני, טעימה מהאימונים, טעימה ממה שיש לי בתוך הסטודיו הדיגיטלי, נכון. שאנחנו קוראים לו סטודיו M3.
למה M3?
וואו.
מי, אם זה מי?
קודם כל זה התנגן לנו יפה, אבל זה היה M3, כי זה התחיל ממי מור מתוד, אז אמרנו שלושה אמים, ואז הפך לי, אמרנו רגע, אנחנו גם מדברים גם על מוטיבציה, גם על מובמנט, שזה החלק של התנועה.
גופני.
והחלק השלישי, אני לא זוכרת.
תזונה?
תזונה, אבל זה לא אם, אבל כאילו... מזון, ופשוט החלטנו על, ואז פשוט אמרנו די, פשוט עושים, פשוט מתחילים, זה היה נשמע לנו טוב.
וככה יצאתם לדרך?
וככה יצאנו לדרך.
תוכנית הסטודיו M3, סטודיו דיגיטלי, ואנחנו, אני חוזר שנים אחורה, עוד לפני קורונה, זה באמת משהו חדשני, ומשהו שלא, כאילו אנשים הסתכלו, ואולי היית יחידה בארץ, אפשר לומר, שנים, במשך שנים.
הייתי חושבת שדי הרבה, יש מצב יחידה בארץ שעושה את זה.
אולי בן אדם, אולי שניים, אבל בגדול עשית את זה, ולדעתי גם עשית את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה.
תודה.
עד היום, עד היום כמובן. אז מה בעצם מבחינת ערוץ יוטיוב, אתם כל הזמן מעלים תכנים שם?
משתדלים לעלות ברמה, תלוי ברמה החודשית שבועית, אנחנו עושים, בדיוק עכשיו יש לנו אתגר כושר של שישה שבועות, אז כל שבוע יש שידור לייב של האימון, שהוא פתוח לכולם ובחינם. ויש כל מיני אימונים שאנחנו מעלים מתוך התוכנית אימונים עצמה, כדי שאנשים יוכלו להתנסות ולהחליט אם מתאים
ולחוות, ואז הם יכולים להצטרף כמנויים שלכם, נכון?
לרשם כמנויים. וכשהם נרשמים במנויים, הם מקבלות באמת המון המון אהבה.
יש להם קודם כל קהילה סגורה, כי...
יש קהילה, יש לנו קבוצת פייסבוק, שהם באמת... נותנות אחת לשנייה המון מוטיבציה, ובנות משתפות שם באמת סיפורים סופר מרגשים, שאני באמת אומרת, זכיתי כאילו לעמוד, להקים דבר כזה,
ולהשפיע
על בנות, ובאמת להשפיע עליהן ברמה מאוד עמוקה, כאילו של בריאות הגוף, בריאות הנפש.
גמרי.
אמא שלי, אני רציתי להיות וטרינרית, אמא שלי רצתה שאני אהיה רופאה, ואני תמיד אומרת שאני מתעסקת יותר ברפואה מניעתית.
גם ספורט זה חלק מזה.
חד משמעית, כן. ויש לנו את התוכנית. יש לנו שם מגוון של תוכניות אימונים שיכולות להתאים לכל הרמות. אימונים למתחילות, אימונים למי שרוצה לקחת את זה קצת מעבר, למי שרוצה לקחת את זה מעבר.
מתקדמות, קדמות.
לכאלה שאין להם זמן. יש לנו תוכנית
של... יש גם קוויקים כאלה?
קוויקים של 4 דקות טבעתות, או קוויקים... כשלא טבעתות, אבל קוויקים אחרים. יש ממש אימוני טבעת השלמים של 21 דקות רצוף, כזה 4 דקות.
רצוף, וואו.
אבל זה 20 דקות. אנשים אומרים, 20 דקות אני יכול, אבל זה כסח, אבל אפשר. כאילו, אתם יכולים לעשות, פשוט תעשו.
לגמרי.
בקצב שלכם.
זאת אומרת, זה אפשרי, ואפשר פשוט לעשות, גם להתחיל מכמה דקות ביום.
כן.
מבחינתך זה הכל עובר.
זה באמת תוכנית שמאפשרת לבנות את הגמישות, כי יש גם תוכניות מובנות של שישה שבועות כאלה, יש לך את האימונים, יש את האימונים שצריך לעשות לאותו שבוע, עם המתיחות ועם החימום, ובאמת כל מה שצריך, ויש גם מאגר קטגוריות, אז כל אחת יכולה לקחת את זה לאן שהיא רוצה, להוסיף אימונים, או פשוט לבחור כל יום משהו חדש ולהיות מופתעת, או לפי הזמן, אם אין זמן, אז יש גם דברים
כאלה. אז לפי בחירת זמן גם.
אני באמת מאמינה שעדיף לעשות קצת מאשר לא לעשות בכלל. פעם הייתי מתבאסת על זה שאני לא מצליחה לרוץ בדיוק את השעה, כי אני ממהרת לאנשהו, והייתי, היום עשיתי רק 50 דקות ולא שעה.
זה התפיסה אגב בנוגע לספורט, הכל או לא כלום. זאת אומרת, רוב האנשים די סבורים שאם אני לא עושה ספורט שלוש פעמים שבוע, שעה בכל פעם, אז זה לא בסדר. ואז הם לא מתחילים, הם לא עושים בכלל את הצעד הראשון.
נכון. אז בגלל זה אני אומרת לאנשים, כי אם מישהו יבוא ויגיד לי, שמעי מאי, אין לי זמן, אני בן אדם עסוק. מאמינה לו שהוא בן אדם עסוק. אין לי זמן. יש לי רק זמן ביום ראשון בשעה זה לחצי שעה. אז מה אני אגיד לו? אז עזוב, אל תעשה בכלל. אני בטוחה שאם אותו בן אדם יתחיל, והוא יתמכר לחצי שעה הזאת ביום, הוא פתאום ירצה לשחזר את החצי שעה הזאת בעוד יום. אתה כבר לבד, אתה רוצה לפנות את הזמן, כי אתה מבין שהערך שאימון כושר מעביר לך, זה פרייסלס.
לגמרי.
זה פרייסלס, זה הרגשה, ואני גם אומרת את זה המון פעמים, זה בגד לא מביא את הבגד חדש, או קניות חדשות לבית, או אפילו מכונית, יש להם פג תוקף.
לגמרי. מה שזה גורם לך, והתחושה היא רגעית.
נכון.
אחר מכן אתה כבר די מתרגל. קרה לכולנו.
תשמע, גם בכושר זה במידה מסוימת, אתה יש לך היי אחרי האימון, ואחר כך הוא מתפוגג, הוא יורד.
נכון.
אבל הוא מתפוגג, ואחרי זה ממש לא בא לך, זה כל פעם מחדש לא בא. אם נכון. אתה זוכר את הרגשה של סוף האימון, ואתה אומר, יאללה, אני אעשה שוב פעם, גם אם אין לי חשק, דווקא בימים שאין חשק,
כן.
זה מעורר בך עוד יותר אנרגיות, וזה... אין, זה נו, תראה, את החיוך, נתפס לי החיוך, אני כאילו... את
יכולה לדבר על ספורט שעות, נו,
פוז. על מה שזה עושה, באמת.
בוא נדבר רגע על האינסטגרם, מי מתפעל את האינסטגרם שלך?
אני מתפעל.
האינסטגרם מדהים, אז גם מאוד יפה, את כותבת יפה, תמונות יפות, הכל עולה בטוב טעם כמובן, עם הרבה מאוד מסרים גם, לא פחות מחשובים.
כן, חשוב לי באמת להעביר לבנות את הסיבות האמיתיות שבעיניי צריך לעשות כושר. וזה המון אנשים נכנסים לכושר מתוך רצון כמובן רוצים להרזות ולהתחתב ובגלל שהם לא רואים את הפידבק מהר מדי כי לתוצאות משמעותיות לוקח זמן
לגמרי.
אז אנשים מרימים נורא מהר ידיים אבל הם לא מבינים ש אם תרימו ידיים, התוצאות בטוח לא יגיעו.
ואת מדברת הרבה על מסרים שאת...
תעשו את זה בשביל הבריאות, בשביל ההרגשה הטובה
שלכם. גם הרבה מסרים של התפתחות אישית, של...
אני חיה את העולם הזה.
אני יודע, אני יודע.
גם אתה.
לגמרי, לגמרי, כן.
שנינו בוגרים של אלון אולמן, היקר. ואני באמת אוהבת, כי אני חושבת שכושר זה בית ספר מדהים ללמוד על עצמנו. ומי שיכנס לאתר שלי ולקורות חיים, לא לקורות חיים, לעודות עליי, אני כתוב שם שאני מאמינה שברגע שהדופק שלנו מואץ, קל יותר להתחבר ללב. והכושר זה דרך באמת מדהימה להתחבר לעצמנו ולהכיר את עצמנו. וברגע שאנחנו באימון, אנחנו בסוף פוגשים את עצמנו. ואת את הקולות הפנימיים בראש שלנו, ואתה מכיר את זה.
סיפורים, קשיים,
למה קשה לי, ואני לא יכול, והנעליים האלה לא נוחות, ואני מחליקה על הרצפה כשאני עושה את הפלנק, אז אני לא עושה את הפלנקים.
אני רק מחפש את התירוצים, למה לא?
למה לא?
ואת דווקא מביאה את ה... איך כן?
איך כן? ולמה כן? ואני באמת חושבת שזה לא, ובוא שנייה רגע נשים בצד את מה שאני עושה, כי יש עוד המון מאמני כושר מהממים בעולם ובארץ, ושעושים עבודה מדהימה, וזה בכלל לא קשור בחדר כושר, או זה למה אתה רוצה לעשות, וזה לא המשקולות, וזה לא שום דבר מהאימונים, זה הכל, זה אתה. זה מתמקד בך.
למה אתה עושה את מה שאתה עושה? בשביל מה אתה עושה את מה שאתה עושה?
בשביל מה?
למה אתה רוצה להשפיע על אנשים? ולמה אתה רוצה לגעת בהם? למה אתה חשוב לך לשנות להם את החיים? ולמה חשוב לך לעשות להם life change? בקיצור, כל הלמה האלה, מה שאני מצליח לסכם מכל הדבר הזה, זה מה ש... מניע אותך לקום בבוקר?
מניע אותי לקום בבוקר, ובאמת אני חושבת שאנשים תעשו, אני באמת מאמינה בזה, שאם אנשים יהיה להם פעילות גופנית שהם מתמידים בה, על בסיס קבוע, ובלי לחפש כל הזמן ולהתמקד בחיצוני, אלא באמת תתמקדו בפנימית, תכירו את עצמכם, בתוך האימון, יהיה לנו עולם מהמם. אנשים יהיו רגועים יותר, מדהים. טובים יותר, שלווים יותר. לאימהות שעושות את האימונים, סורי שאני חופרת, אני כאילו
לא
מתפזרת,
לא,
אבל...
את לא מתפזרת, אני מקשיב, ואת אומרת דברים מאוד מאוד חשובים ונכונים.
לאימהות שעושות את האימונים שלי, אני אומרת להם, מעבר לזה שאת עכשיו דואגת לעצמך, לבריאות שלך, את גם מעניקה לילדים שלך ערכים מהממים של אימא שאכפת לה מעצמה, של אימא ששומרת על הבריאות של עצמה, של אימא שמתמידה ללמד ילד, אם את, איך אתה רוצה ללמד ילד התמדה אם אתה לא מתמיד?
אתה לא עושה את זה בעצמך, בדיוק. אז be the change you want, you want to see in the world.
בדיוק,
לגמרי. או משהו בסגנון הזה.
לגמרי.
כן, מאי.
וואו.
קודם כל, כן, אנחנו כבר שעה של תוכנית, קצת יותר משעה, ואנחנו כאן ממש מגיעים לסיום. משפט לסיום, מה עם מור בעוד 3 שנים?
מה עם מור בעוד 3 שנים?
אנחנו נמשיך לראות
את... הלכת רחוק.
הלכתי רחוק. אנחנו נמשיך לראות...
אני בטוחה שטל ואני, יש לנו תוכניות מדהימות, וחזון עצום וענק, ושמרגש אותנו לעסק שאנחנו בונים. ואני בטוחה שאנחנו נמשיך לעבוד ביחד ולגדול ולהגיע לכמה שיותר בתים של אנשים ולבבות של אנשים, כדי באמת להפוך את החיים שלהם לבריאים יותר, שמחים יותר, אנרגטיים יותר.
לגמרי.
וכן, בריאים, אני אף פעם לא אמרתי את זה באמת, אבל בתור מישהי שחלתה בסרטן, ובתור מישהי שאיבדה את שני ההורים שלה לסרטן, אני מאמינה ש... שמתי פה עכשיו פצצה. אני מאמינה שכל החולי בעולם מגיע באמת מסטרס, וממתחים, ומלחץ, ומלקחת ללב, ומכעסים, ואני מרגישה שהכושר הוא באמת תרופה
תרופה כמעט לכל דבר.
כמעט לכל דבר, שבאמת... משפיע על הסטרס.
גמרי.
ואני רוצה להמשיך לעשות את זה.
היא עשתה לך טוב, והיא עושה להסרות אלפי נשים.
עשתה לי טוב, הכושר מציל את חיי, זה החבר הכי טוב שלי, והפסיכולוג והרופא שלי. לא דיברנו על הים ועל הסקייטבורד ועל הגלישה.
לגמרי.
אין לנו זמן, אבל.
זה חלק בלתי נפרד ממך, אנחנו דיברנו על זה עוד ככה קצת לפני כן, על הסקייטבורד. איך הגעת לעולם הזה של הסקייטבורד והגלישה, ממש ככה בכמה משפטים?
הסקייטבורד זה משהו שתמיד רציתי לדעת לעשות, לא הצלחתי להגיע לזה. הכרתי את הקרבר דרך הבן זוג שלי, יניב. ככה כאילו נהינו ביחד, רציתי שהוא ילמד אותי.
וואו, ואז התחלת לעשות קרבר, אוקיי.
והגלישה זה משהו שרציתי, הכרתי את זה, ניסיתי, ואחרי שאימא שלי נפטרה, אמרתי, עכשיו אני הולכת להתמקד בזה.
ואני הולכת להיות טובה בזה.
אני הולכת להיות טובה בזה. אז לא התמקדתי בזה מאוד, אבל אני כן מתמידה בזה, ויש לי גלשנים, והבן זוג שלי גולש, וגם הכרתי אותו בגלישה, ובאופן כללי אני חולת ים ואני אוהבת
ים. אני רואה, מי שעוקב אחריך יכול להבין את זה לבד.
אוהבת ים ואני הולכת לים בחורף ונכנסת למים הקפואים האלה בחורף.
אוי, זה הכי כיף, אבל עם החליפה.
לגלישה עם חליפה. אבל ככה סתם לזה בביקיני. קופצת.
ברגיל זה בסדר, אין בעיה.
אם אני לגלוש אז ברור שעם חליפה, אבל אני נכנסת לים גם בחורף עם בגד ים, כשהייתי בהיריון.
אה, זאת חזקה.
כשהייתי בהיריון עד שבוע 39 של ההיריון נכנסתי לים, זה היה בתחילת דצמבר, נכנסתי, ילדתי בשני בינואר, אז הייתי שבוע 39, ילדתי שבוע 41, אז כאילו, הייתי, כאילו בתחילת דצמבר יש לי הוכחות של תמונות, הייתי במים הקרים.
וואו.
עם בגד ים.
טוב, אז מאי,
כן.
תקשיבי, היה רעיון מרתק, למדתי המון עלייך, אני בטוח שכל מי שמאזין לפרק הזה, האזין לפרק הזה, או צופה בפרק הזה, למד מלא דברים שהוא יכול לקחת גם לעצמו, לעסק שלו, בין אם הוא מתאמן, מתאמנת, בין אם הוא יש לו עסק בתחום הכושר, בין אם הוא מאמן כושר בתחילת דרכו, בטוח שלקח כמה ויטמינים, אני לקחתי באופן אישית כמה ויטמינים מהדברים שאת עשית. אני אספר לך אחרי זה בדיוק. אז חברים, תודה רבה למאי מור, עוד פרק נוסף של עסקים וכושר. מאי, תודה רבה שהגעת אליי לאולפן.
תודה לך, שי.
אז נתראה בפעם הבאה. ביי.
ביי.
עסקים בכושר עם שי לנקרי. האנשים, הסיפורים, הרעיונות וההשראה.